יום חמישי, פרשת זמירה, ל"ג בעומר, בטח אתם בדרך למירון, בחזור ממירון, וגם אם לא, שיתקבלו התפילות של כל עם ישראל, בכל מקום ומקום שהם נמצאים. גם היום יש לנו דברים כמובן שקשורים ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בנוסף המדורים הקבועים והנפלאים. אז בואו נתחיל. בספר ציצים ופרוכים יש עדות של הגאון בעל התילה לדוביד. רב דוביד אורטנברג פעם הזדמן לו להיות בסביבות העיר קרלין, בל"ג בעומר. אז הוא היה בבתיש שערך רבי סאון, דבר מקרלין. המנהג שלו היה, של רבי סאון, שהיה מכבד את כל אחד מהמסובים בשולחן, להגיד איזה מאמר מרב שמעון בר יוחאי. מהש"ס, מהמדרש, מהזוהר, כל אחד כפי עניינו. באותו שנה, מספר אבא על התילה לדוד, היה שם איזה אברך אחד, שהשם ישמור לא זכה לילדים, היה שבור, מדוכא. וכשהגיע התור שלו, להגיד משהו בשם רב שמעון בר יוחאי, אז הרב דילג עליו וכיבד את הבא אחריו. זה היה לפלא לכל מי שראה את זה, וליבו של האברך נשבר עוד יותר, אם אולי השבוע לפני זה, אז עכשיו עוד יותר. אחרי שהוא גמר לכבד את כולם, אז פנה רבי סאון מקרלין אל אותו אברך ואמר, רגע, תארי עדיין לא אמרת איזה מיימר, תגיד עכשיו. אבל אותו אברך שהיה שבור ורצוץ באופן כללי, וגם מזה, אז הוא לא שלט ברוחו והפתיר את מה מהרב שמעון בר יוחאי מוטב שילפיל עצמו לכבשן האש. והיה ילבין פני חברו ברבים. אמר לה הרב הקדוש מקרלין, נו, תמשיך מה שכתוב הלאה. אבל האברך לא יכל להמשיך לדבר בכלל מרוב צער. ואז אמר רבי סאון, אז אני אמשיך. כתוב שם, מנולון מתומור. והרי במעשה של תומור נולדו תורמים. אז גם אתה, בעזרת השם, תזכה לו לתורמים. ככה סיים וברך אותו רבי סאון. ואכן לתקוף את השונו, הוא זכה ונולדו לתורמים. בספר תנחומך לשעשו נפשי הופיע סיפור של רב שמחה קרויזר. הוא מספר שבשנת תשל"ג הוא פגש את האדמור מטולנה, זכר צדיק לברכה, בל"ג בעומר לפנות בוקר. והרבי התנצל לפניו שהוא ממהר לנסוע למירון. ובאותו זמן, הרבי שיסטרואל, מגור, הוא עמד בפתח השער של הבית למעלה ונשען על הסורגים, הסתכל לרחוב. וכשעברו האדמו"ר מטולנה והמלווה שלו ליד הבית מדרש, אז הוא קלט אותם. אז הוא קרא לו מלמעלה, אדמו"ר מטולנה, אתם עושים לי מירון? תבקשו עבור כלל ישראל. אז האדמו"ר מטולנה חייך בענווה, אני אבקש ממני שאתרד עבור כלל ישראל, זה מתאים לאנשים גדולים. אבל אבי ישראל ראה את זה והוא הבין, הוא שוב קרא מלמעלה בקול, מה הרבי מטולנה מחייך? שם צריכים את התפילות שלו עבור כל כלל ישראל. את צורי ליעקב ממנו יבשע. והוא לא השתפק בזה, והוא קרא לרב שמחה קרויזר לעלות אליו, והוא ציווה שהוא יבקש מהרבי עוד פעם, שיתפלל בשמו, שיתפלל עבור כלל ישראל במירון, שאת צורי ליעקב. שנה אחרת, שפרצה מלחמת יום הכיפורים, אז הרבי מטולנה תלה את הכל בדברים האלה. הוא אמר שבטוח שכבר בשנה קודמת בל"ג בעומר, הרבי ראה את כל מה שהולך להתרחש, הוא ניסה לסנגר ולהתיר עבור קהל ישראל. קניין חוכמה פירקאוביס, אומרת המשנה מחלוקת שהיא לשם שמיים. סיפר הגאון הצדיק רב לייזר דוד פרידמן, הופיע בהגדה של פסח מפי ספרים וסופרים. שהיה פעם אחת בעיר הרוזה בשוויץ, ביחד עם הרב הקודש רבי יעקב אבן פשוורסק, זכר צדיק לברכה, עם הנכדים בצורך מנוחה. ובשעות הקטנות של הלילה יצא לטייל איתם ביחד. לילה אחד, מספר רבי אלעזר דוד פרידמן, הצטרפתי להם. בתוך כדי הליכה הרבי מספר סיפורי צדיקים בנעימה, כדרכו בקודש. והוא מספר את זה כאילו אלפי מאזינים מקשיבים לו. ואז הוא עצר רגע מהשטף הדיבור ואמר שידוע לו שכל מי שהתערב במחלוקת שהייתה בין דברי חיים מצאנז, לבנים הקדושים שלו, לבנים, בין הבנים הקדושים, סליחה, של הרבי ישראל מרוז'ין, לאלת היפה. והכוונה שלי, גם לאלה שהלכו לטובת הרב הקודש מצאנז. ואז הוא שם את הידיים שלו על הלב, הוא אמר, אני חסיד צאנז מובהק. וידוע לי שמי שיתערב במחלוקת לא עלתה לו יפה. אז הוא פנה לנכדים שלו ואמר לו, לעולם אל תתערבו במחלוקת. זה כמובן מתקשר לדברי המשנה, באובס פרקי משנה וזין, מחלויקס שהיא לשם שמיים. יש פה בעניין תינלג בעומר, יש ספר יופס יחוסון, יש שם סיפור איך ניצל הקבר של הרמו, מחורבן בימי המלחמה, הרי בל"ג בעומר זה גם יום פטירת הרמו. הסיפר הגאון הצארי קיבל חונן אלפרין, זכר צדיק לברכה, שהיה איזה יהודי שקראו לו רבי יצחק קלינברג, שהיה גר בעיר קרקו לפני השואה. כשהתחילה המלחמה, אז הוא התחבא תחת איזו זהות בדויה של גוי כדי להציל את עצמו. והדירה של אותו שהוא התגורר בה, אז היה במסווה של גוי, זה היה בבניין דירות משותף, שהיו בה גם המשרדים של המשטרה. ופעם בבוקר, מוקדם בבוקר, שאל אותו אחד, פגש בו אחד הפקידים במדרגות בבניין, הוא שאל אותו אם ידוע לו על רב יהודי בשם רבינר מוזס סיסרליס. כן, רב מוזס סיסרליס, הרי מוזס איך הוא יקדיב לך. טוב, רבי יצחוק. רבי יצחוק קלינברג כמובן עשה את עצמו שהוא לא יודע כלום. הוא הבטיח לו שהוא יברר. באמת, אחרי כמה זמן הוא חזר, ספר לו מי הוא היה אותו רב, כאילו שהוא מברר, וזה מה שיצא בבירורים. ואז שאל את הפקיד, למה הוא רצה לדעת? למה, מה העניין? אז הוא ענה לו שאחרי שרוקנו את קרקו, מתושבים היהודים רצו להחריב גם את הבתי קברות. וכבר התחילו לו בחורבן של הבית קברות הישן, שקבורים שם הרמות, אפסיונטה, הבח, מוגין אברום, הרבי רבשל, ועוד ועוד, זכותם תגן עלינו. ואז חלה מפקד המשטרה שאימא שלו מגיעה אליו, והיא מזהירה אותו שלא ייגע בקבר של הרבינר מוזס סיסרליס. ולכן הוא ביקש לדעת מי זה, הוא פחד לגוע בקבר, שנשאר עד היום מוקף בגדר ברזל כמי קדם. עד כאן בעניין הזה. נפה אם היא בעל אוכל, באיזה אופנים מותר לפנות בשבת חבץ של מוקצה, שהוא עלול לגרום נזק לאנשים שיתקלו בו. אז תוכלו לשמוע בין יתר הדברים בשיעורו הנפלא של רבי אריה זילברשטיין, שלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו ענייני עדפים מבעלוכים. חבץ של מוקצה שמונח באמצע הרחוב, מקום שהולכים בו הרבה אנשים, וקרוב לוודאי שינזקו ממנו לזכוכית שבורה, קוצים או אבנים חדות. מותר לטלטל אותם כדי לסלק את זה משם, מותר לטלטל את אותו נזק. וגם באופן שיש בטלטול הזה איסור של יוצא מדרבונון, כגון נצא לרשות הרבים דרבונון, או טלטולים רצופים של פחות מ-400 ברשות הרבים דאורייתא, בגלל שחז"ל לא גזרו על איסור יוצא במקרה שעלול לגרם נזק לרבים. ויש אומרים, שאילה המוקצה היה מונח במקום הזה בערב שבת, אסור לטלטל אותו בשבת גם ברשות היוחיד, שהיה צריך לסלק אותו בערב שבת. אך יש מתירים גם באופן כזה. דף רגעי בהלוך, חפץ, אנחנו ממשיכים הלאה. בהמשך לאמור, חפץ שעלול להזיק, שמונח במקום שלא רבים מהלכים בו, אז אם יש בזה איסור יצוד הרבונן, אסור לטלטל אותו בכלל, גם אם הוא לא מוקצה. למה? כי אין כאן חשש שנזק לרבים. וכשאין בדבר איסור יצוד, מותר לטלטל אותו גם אם הוא מוקצה. ויש אומרים שבמידת האפשר לא לטלטל את המוקצה בידיים. בית שמצויים בו רבים, כגון בית הכנסת, אז יש אומרים שהוא לא נחשב כמקום מלוך הרבים לעניין זה. יש אומרים שגם בית פרטי שמצויים בו אנשים רבים או תינוקות, אז זה נחשב כמקום מלוך הרבים. אבל אם גרים בו רק מספר מועט של אנשים שאפשר להזהיר אותם שלא ינזקו, אז יהיה אסור לטלטל את המוקצה. האם מותר לטלטל בשבת ציפורניים שמושלכות על הקרקע? את חייבת אצל מוקצה שמונח בשבת במקום שלו להזיק, והוא גדול וניכר לעין, באופן שכל העוברים במקום יראו ויזהרו להזק, אז אין לטלטל אותו בידיים, אלא רק מן הצד, על ידי מטטה, וכדומה. אותו דבר עכשיו אצל מוקצה שאין קרוב לוודאי שינזקו ממנו, אבל הוא עלול להזיק. אז גם אין לטלטל אותו בידיים. ויש שנראה מדבריהם שהדין ככה גם כשהחבץ הזה מונח במקום מלוך חורבים. וחבץ של מוקצה שאין בו איזה כתיבי אלא סגולי, כגון, כמו שמה שהזכר מקודם, ציפורניים שמושלחות על הקרקע, שאישה שדורכת עליהם עלולה אחת ושולם להפיל את בלדן, השלקו הפוסקים, היא מותר, היא מותר לטלטל אותו. ולדעת המתירים, מותר גם לטלטל אותו ששרה מדרבונול, קלטולים רצופים של פחות מ-400. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, כלי שהתפרק ממנו חלק, באופן שהכלי עדיין ראוי לשימוש, אבל זה לא שימוש נוח. אז חכמים אסרו לטלטל את הכלי בשבת, מחשש שייטה ויתקן אותו בשבת, ועבר לסור הקרב הפרטי, שבו הנה. הגלעתי לידים שהתפרק מן הגלגל, אסרו לטלטל אותו בשבת, ויש אומרים שגם אם הגלגל לא יתפרק, אלא החיבור שלו רק יתרופף, גם יהיה אסור לטלטל את הגלגל. בגד שער עטוב בכניסה לשבת במידה של תופח על מנת להתפיח, החלקו הפוסקים אם מותר לטלטל אותו בשבת אחרי שהוא התייבש. בואו נפליג אחורה 100 ימים ונזכר מה למדנו. כלי של פסמים שהתרוקן אבל נשאר בו הריח. לא מבחים עליו בואו נבסומים, אבל אם נותר בו קצת אבקה מהפסמים, יהיה מותר לברך. מי שמסופק אם יש בפסמים שלפניו ריח שראו לברכה, אז הוא רשאי לבודקם תחילה בטרם יברש. ואם אין לפניו פסמים להבדלה, ויש בביתו תבלינים שלא מיועדים להערכה, החלקו הפריזקים אם מותר לברך עליהם, על הריח שלהם, אפילו שהם נוטלם, גם שנוטל אותם בידו על מנת להערכם. ומנהג ישראל לייחד פסמים להבדלה, ורצו להחסן אותם בכלי זכוכית, ולא בכלי עץ או מתכת. למה? כיוון שהכלים האלו פולטים במשך הזמן ריח פגום שמתערבב בריח הפסמים. עד כאן בעניין הדף הימי בהלוכה. דף הימי תלמוד בבלי. כיצד היה כיור מתגלגל לתוך הבאר? ועד היכן הוא צפון האזורי? ובאיזה חלק של הלילה לינה לא פוסלת. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זוח עם דף כף. בשלוחה 2 תחוי לשמת שיעורה הנפלאה של רבליה אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אך, מי לא חפץ בחיים? בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא בספר חפץ חיים. אנחנו אוחזים ברכילות כלל ט', סעיפים ג' ד', שבסעיפים האלו החפץ חיים מפרט אופן נוסף שאין בו איסור רכילות. אדם ששומע את חברו שאומר, אם אני אפגוש את פלוני, אני אקה אותו או אקלל אותו, וכדומה. או שהוא שמע ממנו שהוא רוצה להזיק את פלוני בעניין ממון. וכזה מקרה, אם הוא מכיר את חברו שהוא באמת מסוגל לעשות כזה דבר, הוא עשה ככה כמה פעמים לאנשים אחרים, או שהוא מכיר לפי העניין שהדברים לא יוצאו מפי בדרך בזמן, באמת יש חשש שרגליים לדבר שהוא יממש את האיום שלו, אז הוא צריך להזהיר פלוני שישמר ממנו. אמנם, אומר הרבץ חיים, גם במקרה כזה צריך שלא יחסרו כל התנאים שנמנו בסעיפים הקודמים, שהם דרושים ליתר לספר רכילות, ביניהם שינסה קודם להוכיח את אותו חבר ולגרום לו לסוג מהכוונה הרעה שלו, או למנוע את הדבר בצורה אחרת. אבל רק אם הוא לא יכול שום בדרך אחרת, אז הוא צריך להזהיר את אותו פלוני. ועוד מוסיף החפץ חיים, שכמו כן על האדם להתבונן שבאמת תבוא תועלת לפלוני על ידי שהוא יספר לו. דיינו שבאמת ייזהר מאותו אדם שרוצה להזיק לו, כי לפעמים מצוי שכשהוא יספר לו איך שדעת פלוני לחרף אותו, אז הוא יכעס עוד יותר, ויקדים את עצמו ללכת ולריב עם ההוא, ועם אלה יצא בזה מחלוקת עוד יותר גדולה. על כן מסיים החפץ חיים ואומר, צריך להתבונן היטב מתחילה, איך לתקן הדבר. עד כאן המדור הנפלא החפץ חיים. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, אומר החפץ חיים מספרו תורת הבית, מביא את הפסוק בשיר השירים, על משקובי בלילויס, ביקשתי את שעבו נפשי, ביקשתי ולא מצורסי. מזמין החפץ חיים, לילה מה זה? לילה מרמז על הקבר. הוא אומר, בזמן שהאדם חי בעולם הזה, כל התשוקה שלו למלות את חפצי הגוף, אבל עיני הנפש הוא לא חושב. אבל כשהוא יפרד מן הגוף רבו יסי, והוא מתבונן שכל ימיו עלו בתור, והוא הולך להיות מובל לפני כיסא הכובד לתת דין וחשבון על כל ימי חייו, איי, כמה צרה ויגון יש לו, והוא מתחיל להתבונן, לבקש תחבולה, להציל את עצמו מאותם כוחות הדין. באמת שעכשיו הוא יבקש תורה, מצוות, אבל אז זה כבר מאוחר מדי. ומי יכול לשאר אומר החופץ חיים את גודל הצער והיגון שיש לנפש? וזהו שכתוב במשלי, ונוהמת באחריסכו, ואומרת, איך סנס עם מוסור, ולא שמעתי בכל מוריי, ולמלמדיי לא יטייסי אוזני. ועל כן, אומר החופץ חיים, צריך אדם להתבונן בכל יום ימי חייו, שלא ילך זמן חם לבטולה. ובפרט אם הוא איש בן תוירה, מאוד צריך לשמור את אותיו שלא יהיו לבטל. מפני שבן תורה יכול לתקן ביום אחד על ידי התורה והמצוות הרבה מאוד, בכמות ובאיכות. וממילא מסיים החפץ חיים ואומר, מובן ההפך אז לשלום. אם יבטל איזה יום או איזה שעות ביום שהוא פנוי, בזמן שהוא פנוי, יהיה נתבל. השם יעזרנו שנדע ונצליח לנצל את השעות ואת הדקות ואת הימים. ולסיום רבותי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא. פרשת שבוע, יש לנו פה סיפור. קול ברמה, מהאלון קול ברמה, האלון הנפלא שיוצא בשכונת רמת אלחנן בבני ברק. בערב שביעי, וחי אחי חיימוך, אומרת הפרשה. בערב שביעי של פסח, הגיע לרב זילברשטיין, רבי יצחק זילברשטיין שליטה, שאלה דחופה. מרב שמכהן באחד הקהילות החרדיות בעיר לישראל. השאלה הייתה דחופה, הרב כנס אחרי תפילה דתיק עם כמה מחשובי אתם את חוכם שהיו במנהל, להתייעץ איתם איך לפסוק. מדובר באדם, קרא לו ראובן, שהוא הוציא שם רע על בעלה של חנות פלונית, הוציא שם רע על שמעון. השם הרע כלל בתוכו גם המצאות על שמועות, שהוא בשמעון גזלן ונוחל, וכולי וכולי, ולכן אסור לקנות אצלו. שמעון כמובן הכחיש בתוקף את השמועות האלו, אבל ראובן לא ויתר, הוא משיך בהוצאת שם רע, הזיק לו בפרנסה, עד שהריבון שלנו החליט לגבות את חובו, ואשתו של ראובן חלתה במחלה קשה שמרחת. היא הבינה שהמחלה באה כתוצאה ממעלים של בעלה, ותבעה ממנו לפייס את בעל החנות, אחרת היא תתגרש ממנו. גם ראובן הבין שהמכה הגיעה מחמת מעשיו, מה שהוא עשה לשמעון, והוא בא להתפייס עם בעל החנות שכצפו מראש, מה הוא אמר? הוא לא מוכן, לא מסוגל למחול לרובן על מה שהוא עשה לו במשך תקופה כל כך ארוכה. בצר לו פנה רובן אל אבא של שמעון, שינסה להשפיע על הבן, אבל גם זה לעזור. שמעון חזר ואמר שהפשעים שנעשו נגדו היו כל כך קשים, לא מסוגל למחול. בסופו של דבר הוא התרצה קצת, ואמר שאם הוא יפצה אותו בסכום נכבד, על הנזק, עוגמת נפש, אז הוא יהיה מוכן למחול. אז השאלה שהוא שאל את הרב זילברשטיין, מה הסכום שנראה מתאים לפיצוי בכזה מקרה? שאלה שעברה במציאות מיודענו הרב ישי דביר שליטה. אז אחרי התפילה, רבי יצחק זילברשטיין ניגש של הרב הגאון רבי יצחק קובלר, שהוא מכהן בעיין בבייזין המיוחד של כל יביס דוביד, כדי להיוועץ איתו בנושא. בשלב מסוים התקבצו עוד תלמידי חכמים נוספים, שגם הם הביאו דעתם. ההחלטה של הרב זילברשטיין הייתה שסכום הפיצוי יהיה בגובה 10,000 שקל ועוד 8,000 על עוגמת נפש המרובה שנגרמה לו. והוא הסביר, והרב הסביר, שכיוון שהנזק נגרם לדובד לאורך שנתיים, אז הפיצוי צריך להיות בסכום משוערך של חודש. כיוון שמדובר בעיר שתושביה לא נחשבים אנשים עמידים, הרבה פחות מזה, אז המשכורת שלהם מגיעה בערך ל-10,000. וכך גם יתר התלמיד החכומים והגרי קובלר הסכימו שמדובר בסכומים הגיוניים, אז אם כן הייתה התשובה שהוא שלח לרב של הקהילה. מה היה הסוף? הסוף היה שבעל החנות, כשראובן הגיע אליו עם אותם 18,000 שקלים, כשהוא התשלם את הקנס, אמר שמעון שהוא מוכר על הכל, והוא לא רוצה לקבל אגורה אחת. וגם כשאמרו לו שיש כאן עסק עם אישה חולה, שמאיימת להתגרש מבעלה, אז שמעון השיב ואמר שכל הכוונה שלו הייתה לא לקבל את כסף הפיצויים, אלא שהדברים יבואו לפני דין תורה. ואורמין ידע שיש דין ויש דיין, אבל מעולם, מעולם אמר בעל המכולת, מעולם לא התכוונתי לקחת ממנו כסף, ולא פרוטה. כל מי שניסה לשכנע אותו לקבל כן את הפיצויים לא הצליח. וככה, וככה התפיסו השניים ועשו שלום ביניהם. ולסיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. החידו אומר שיום למדגימל בעומר ירבה שמחה לכבוד רשבי, שנודע שרצונו שישמחו ביום זה. ראוי לשום על יבוא, אומר רבנו סנאי בשיל, לשוב בתשובה באותו יום. כי הזכות של רב שימל מסייעת למי שרוצה להתאר, ולא לבלות זמנו באבלי העולם, שהוא צער לצדיק. רבי ישראל, נשתדל היום, רק בעומר, לשמח לכבוד רשבי, ונצל את היום הזה לתשובה שזכותו של רשבי מסייעת למי שבא להתאר. עד כאן דברינו להיום. יהי רצון, כמו שהתחלנו, שיתקבלו הכפילות שלכם, שאיפה שאתם נמצאים, בכל אתר ואתר. תיסו לשלום, תחזרו לשלום. אני אאחל לכם יום טוב ושבת שלום. כל טוב.